Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. לאור ההתפתחויות הפוליטיות הדרמטיות, החלטנו לקפוץ לאולפן להקלטת בזק רגע לפני השבעת הממשלה, בניסיון להבין מה סיכויי ההצלחה של ממשלת השינוי שמתכננים להקים בנט ולפיד, בייחוד כשטראומת ברית האחים שלהם עדיין ברקע. בהמשך נחזור גם לפרק שבו סקרנו את ממשלות האחדות שקמו כאן משנות ה-60 ועד ימינו אנו. נערך את הפרשן הפוליטי שלנו, פרשן הבית, רותם דנון, עורך המגזין ליברל.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז רותם, מה מייחד את הממשלה הזו שבדרך? אולי הדבר הראשון שבולט לעין זה ראש ממשלה עם 7 מנדטים.
כן, קודם כל, כמובן, אתרוגניות חסרת תקדים מבחינת השותפים הפוליטיים שנמצאים בתוכה, מפלגות משמאל, ממרכז, מימין, זה משהו שלא ראינו בממשלות אחדות, כולל לא הממשלה האחרונה, בטח לא בממשלות האחדות הגדולות של שנות ה-90.
כי שם תמיד יש ימין גדול נגיד עם מפלגת שמאל, אבל פה יש לא רק ימין ושמאל, אלא ימין ושמאל קיצוני במרכאות.
נכון, בתוך הבית.
זאת אומרת, מרץ וימינה.
נכון, בתוך ימינה יש כמובן אנשים כמו מיכי שיקלי ואיל שקד, ואיך הם הסתדרו עם תמר זנדברג או אבתיסאם מראענה וכו'. זה משהו אחד. דבר שני, היציבות שאמורה להיווצר מכוחם של שני הראשים, היא על בסיס 24 מנדטים, 7 מנדטים לאחד, 17 מנדטים לאחר, זה לא מפלגות של 40 ומשהו מנדטים שהיו אז, וגם לא ה-36 של הליכוד, ואונם גנץ שהגיע עם מעט, אבל הגיע עם איזשהו גוש כחול לבן מחוזק בעבודה שהוא קצת יותר גדול. לכן זה חוסר כוח מאוד מאוד משמעותי.
צריך להסביר בדינמיקה של היום יום, זה אומר שאם בנט רוצה להעביר איזושהי חקיקה או רפורמה וכדומה, הוא לא צריך לקנות עוד 3 מפלגות, הוא צריך לקנות עוד, בדיוק, עוד 6-7.
את כולם, ולכן
זה הרבה יותר מסובך.
הממשלה הכי הטרוגנית שראינו בהקשר הזה, בעיניי זו ממשלת ברק ב-99, אבל זה נסיבות אחרות, כי הוא נבחר בבחירה ישירה, אז אתה מחליט להצטרף אליו או לא להצטרף אליו, והוא ראש הממשלה הנבחר. אבל ראינו גם איך זה נגמר. זה נגמר כממשלת ישראל קצרת הימים ביותר, חוץ מהממשלה הנוכחית כמובן, ששברה את השיא המפוקפק של ברק, אבל ידענו שהמפדל ושס לא יכולות לחיות עם יוסי שריד ומרץ, וראינו את ההתפרקות הזאת מגיעה מהר מאוד, גם על בסיס נושאים אזרחיים, ופרשת המשכן כמובן על נושאים מדיניים, סמטן עם סוריה ואחר כך עם הפלסטינים. וכאן זה עם פוטנציאל נפיצות יותר גדול, כי בסוף יש כאן קצוות הרבה יותר רחוקים, וכמה שאתה תחליט לברוח מנקודות המחלוקת, ולהתמקד במשותף, בתשתיות, בכלכלה וכולי, סטטוס קוו בענייני דת ומדינה יחסי.
אולי סוף סוף יגיעו למשבר האקלים.
אולי ידברו על משקל, נכון? משהו שאפשר להסכים עליו, ראוי אגב שזה יהיה נושא ליבה בפוליטיקה הישראלית, מה שלא קרה עד היום, אבל יש לך תמיד אירועים אקסוגנים, והאירועים האלה מגיעים כל יום, אם אתה רוצה או לא רוצה. נניח לצורך העניין, סתם נשחק באיזושהי היפותזה, שג'ו ביידן רוצה לתת לממשלה הזאת מלוא חבל החיים, ולא לוחץ עליה בשום מקום, לא חידושי מסע ומתן, לא הקפד בנייה בהתנחלויות, שום דבר, אוקיי? שומרים על הסטטוס קוו. אבל אנחנו עכשיו מדברים, תוך כדי זה, שאנחנו לא יודעים אם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות ברשות הפלסטינית. הרי מחמוד עבאס אבו מאזן עשה מהלך משוגע בקביעת הבחירות האלה, כדי להפחיד את העולם, וכדי לאתגר את ישראל, וכדי לאתגר את ארצות הברית והאיחוד האירופי, ואולי כנראה הם לא יצאו לפועל,
אבל אם ילחצו, מה שקורה בהאג, או
בדיוק, מה שקורה בהאג, או מה שקורה בדברים כאלה, אבל אם לצורך העניין כן קורות בחירות ברשות הפלסטינית, וחמאס עולה, הממשלה הזאת נדרשת להגיב, נכון? איך מגיבים? מה עושים? מדברים ישירות עם חמאס, כמו שיציע הצד השמאלי, או כמו שראש הממשלה בנט, את יודעת, יהיה במלכוד גדול, זה יגיע מכל מקום, זה יגיע כמובן גם בתקציב. איך אתה מתייחס לחרדים שישארת אותם בחוץ? יש לך צד אזרחי גדול מאוד בתוך יש עתיד, שאולי היא מפלגה מושמעת, אבל עדיין, יש לך במרץ, יש לך בעבודה, עם הרב מיכאלי, כאלה שלא יסכימו לתת הרבה מתנות לחרדים, בתוך המסגרת התקציבית, מתנות במרכאות כמובן, אבל מצד שני לפיד ובנט, כמובן שר, לא ירצו להכיס את החרדים.
כן, ליברמן
לעומת זאת, הוא בן אדם שצריך לשמור על איזשהו פסון.
למרות שכאן דווקא בענייני דת ומדינה, יש קצת יותר אחידות מאשר בנושאים המדיניים, כי בסך הכל...
דת ומדינה, אבל יש הבדל בין יחס לדתיים מבחינת תקצוב.
חד משמעי.
אתה צריך להגיע למתווה גיוס או לא צריך להגיע למתווה גיוס?
רגע, אבל מאיזשהו מנגנון... בוררות, פתרון סכסוכים.
אז פה היתרון הגדול, נגיד לעומת אהוד ברק, שהיה המנהיג הכי גרוע מבחינת אינטליגנציה רגשית, כמו אינסטרומנטלי כמו ביבי, אבל פחות יצירתי מנתניהו, ביכולת מצד אחד לשמר אנשים, מצד שני להפחיד אותם מספיק כדי שלא יברחו לך. אז אצל ברק זה התפרק בצורה קטסטרופלית. כאן לעומת זאת, יש לך אנשים שאמורים להיות מתחזקי הקואליציה, שהם ליברמן שאמור ללכת קצת רחוק מהבטחות הבחירות שלו כדי לשמר את הקואליציה הזאת, ובעיקר אנשים כמו גדעון סער, כמו זאב אלקין, שצריכים כל הזמן לחבר את החלקים, את הפאזל המאוד מורכב הזה ביחד.
זאת אומרת, אתה סומך על האינטליגנציה הרגשית שלהם, אתה סומך על יחסי אנוש שלהם, על הפייר פליי שלהם, על ההוגנות שלהם.
קודם כל יש פה הוגנות, כי כמו שראינו בברית האחים, אנחנו מכירים את שני הג'נטלמנים האלה, אצל נפתלי בנט ואצל אייל לפיד, מילה היא באמת מילה. כלומר, הם יעמדו בסיכומים שלהם. לפיד בטח לא ירצה להפיל את הממשלה הזאת, כי יש לו ראשות הממשלה בהמשך. אבל צריך גם להגיד משהו אחר על לפיד בהקשר הזה, שהוא מרוויח מכל העולמות. כלומר, כרגע הוא מרוויח אם הוא יהיה באמת ראש ממשלה ברוטציה, אבל גם אם הולכים לבחירות, בסוף מצבו יותר טוב מכל השותפים שלו שבגוש, והוא כבר ממוצב חד משמעית בראש המחנה, והוא לא יגמור 17 מנדטים, הוא לא יהיה במקום האלטרואיסטי הזה שהוא היה בבחירות האחרונות, הוא רק יעלה, הוא יהיה מנהיג הגוש הטבעי ומועמד לראשות ממשלה.
תראה, אז אולי באמת, עם כל הכבוד לבנגנונים ולהסכמים, ובמה כן עוסקים ומה לא עוסקים, הדבק שבאמת ישמר את הקואליציה הזו, שעל פניו נראית כחסרת סיכוי לחלוטין לחיות לאורך זמן, זה הדבק הפוליטי, כי בנט, אחרי שהלך עם מפלגות השמאל, ודאי לא ירצה לפגוש את הבוחר הישראלי תוך זמן קצר, גם שר אני לא יודעת מה מחכה לו בחוץ, ולפיד ודאי ירצה לשמר את הקואליציה הזו, כי יש לו הסכם רוטציה לעוד שנתיים, אז יכול להיות שדווקא בהפוך על הפוך, זאת תהיה ממשלה מאוד מאוד יציבה.
נכון, אנחנו צריכים...
כי הרי בסוף, מה גורם לסכסוכים רותם? לא באמת הוויכוחים האידיאולוגיים, בוא נודע על האמת. אלא האינטרס הפוליטי של אחד השחקנים.
נכון, אבל יש לך כל כך הרבה שחקנים חופשיים בתוך הקואליציה הזאת, שזה תמיד יכול...
שאף אחד מהם לא רוצה לראות קלפי 4 שנים לפחות.
ועדיין בין קרבות טוויטר לנאומי מליאה, להצעות חוק מתריסות, תמיד יכולות להיות נקודות שבר. נכון, הדבק הפוליטי פה זה השרידות, והאינטרס של כל אחד מהשחקנים המרכזיים, שני ראשי הממשלה, והשותפים הבכירים שלהם, ליברמן, סער וכו', זה נכון, אבל צריך לזכור עוד דבר אחד, הם התייחסו לציר זמן אחר שמתנהל במקביל, וזה בעצם ציר הזמן שגם מנהל אותנו פוליטית, שזה הציר המשפטי של בנימין נתניהו. בנימין נתניהו הצטיין, באמת, הכי הצטיין, בשני תפקידים פוליטיים שמילה ב-30 שנה האחרונות, ולא מדבר על ראשות ממשלה לצערי, זה כראש אופוזיציה. הוא היה ראש האופוזיציה הכי טוב מול רבין, והיה ראש האופוזיציה הכי טוב מול אולמרט. הוא ריסק את ממשלת אולמרט, והוא עשה את זה באמצעים קשרים, באמצעים לא קשרים, באמצעים הוגנים, באמצעים לא הוגנים.
אני אגיד לך
הפוך. מהפגנות המילואימניקים, ועד לאתר את טלנסקי והכספים שזורמים. ונתניהו במצב כרגע, הוא נתניהו הרבה יותר מסוכן ממה שהיה אז.
אני אגיד לך הפוך. כל עוד הוא קיים, הם בחיים. כל עוד הוא קיים, הוא הדבק.
נכון, ולכן צריך לסכן.
כל עוד הם רואים את האיום הזה שם, או, אתם זוכרים מה היה לנו? אז אנחנו ממשיכים ביחד, כי אחרת הוא ינצח אותנו.
מה נפתלי בנט אומר בשיחות סגורות, ודברים שברורים לנו. שכשנתניהו יהיה יור אופוזיציה, אז כבר לא יהיה את ה... כן, כל הזמן לפתור אותו מנוכחות בבתי משפט. הבן אדם יבלט ימיו בבתי המשפט. המשפט שכרגע מתנהל על ידי מערכת מאוד מאוד מפוחדת, מערכת משפט מאוד מפוחדת, מהתביעה דרך בתי המשפט, יהפוך להיות משפט יותר מהיר, יותר אמיץ, במובן הזה של הניהול שלו, יפסיקו כל הזמן לחשוש מהגייסות של ראש הממשלה, שאולי עוקבות אחרי מי שלא יהיה, בהפעלתו או שלא בהפעלתו, כמובן הכל לכאורה, אבל הדברים האלה קורים, והמשפט הזה יוכל להתקדם בקצב יותר מהיר, וככל שאנחנו נראה את המשפט הזה מתנהל מול בן אדם שהוא לא ראש ממשלה, ומחליש אותו, ומבינים שזה הולך להרשעה כנראה, זה מה שיכול לחזק את ממשלת בנט לפיד. כלומר, לראות את נתניהו מגיע לאיזשהו קרשנדו שלילי לשאיפתם.
זאת אומרת, אז אתה חושב שנתניהו...
במשפט הזה, ואז זה מחזק אותם.
אז אתה חושב שנתניהו כיור אופוזיציה יסכן אותם יותר, או אולי באמת דווקא ידביק אותם?
גם וגם. נתניהו הוא יור אופוזיציה קטלני, כמו שאמרנו. הוא יעשה להם את המוות בכל האמצעים. והצד השני, זה לא נתניהו יור האופוזיציה שהיה לאולמרט, כי זה נתניהו שכרגע מסובך במשפט מאוד מאוד מורכב, וצריך להיות בבית משפט, לכאורה 3 פעמים בשבוע, במשפט באמת עם קישומים מאוד מאוד כבדים. ולכן, אם המשפט יתקדם בקצב מהיר, זה משהו שידביק את הקואליציה הזאת ביחד. אם המשפט ימשיך להיות בעצלתיים, זה משהו שיכול לסכן את הקואליציה. ככל שנתניהו יהיה לו כוח מתוך הליכוד, הוא יצליח לשמר את הליכוד תחתיו כיור אופוזיציה, ולא יהיו מרידות, שיש לזה פוטנציאל, בטח בניגוד לשנים קודמות, ולא יהיו מרידות, אז נתניהו יכול בהחלט לסכן אותם. הם כל הזמן יכולים לאתגר את הקואליציה הזאת באלף ואחת צורות.
אז לפני שנעבור לסקירה של ממשלות נוספות שחלקן הצליחו יותר וחלקן הצליחו פחות, אז מה היית מגדיר את נקודות החוזק של הממשלה הזו מול מה הסכנה הגדולה שלה?
שתי נקודות החוזק הגדולות של הממשלה זה השחקנים שמובילים אותה, שהם כבר פוליטיקאים משופשפים, והם באים עם הצהרת כוונות באמת כנה לשמר את הדבר הזה ולגרום לדבר הזה להצליח. וזה משהו שהוא חשוב מאוד, כי אנחנו יודעים שבניסויים המקולקלים של נתניהו וגנץ, נתניהו כבר הכניס לכתובה מקומות שבהם הוא יכול להתחמק מהם, ודאג לרמות את השותף שלו לאורך כל הדרך. כאן אין כוונה כזאת. לפיד לא מתכוון לרמות את בנט, ובנט לא מתכוון לרמות את לפיד. ושר גם רוצה לראות את הדבר הזה קורה לטווח ארוך, הוא רוצה לבנות את המפלגה שלו, אולי לייצר איזשהו איחוד מפלגות. לכל אחד יש פה איזשהו אינטרס אחר, אבל האינטרסים האלה משתלבים. הדבר השני שמחזק את הממשלה הזאת, זה מי שעומד מולה, יור האופוזיציה בנימין נתניהו, שהוא סכנה מאוד משמעותית, והם צריכים לראות אותו נחלש גם משפטית וגם פוליטית לאורך התקופה, כדי שהוא לא יהווה איום עליהם, והוא יהווה איום עליהם. אז ככל שהם לא יהיו חזקים ולוקדים מספיק וחדורי מטרה, הם ייתנו לו את האפשרויות לעשות את הקלקולים האלה.
כן, אני חושבת שבאמת אחד הגיים צ'יינג'רים מבחינת הממשלה הזו, זה באמת האופרטורים של השר ואלקין, שבסבבים קודמים היו בצד השני, ועזרו מאוד לנתניהו בהקשר הזה. לפני שנעשה את הסקירה ההיסטורית שלנו, של ממשלות האחדות, בוא נסכם קצת את ממשלת גנץ ונתניהו. אני חושבת שאפשר לעשות את זה יחסית בקצרף, שאפשר לגעת באמת בהמון המון אספקטים, ופשוט לומר, היה כאן ניסיון רמייה מכוון, שפשוט הפיל את כל העסק, כי כל שאר האלמנטים להצלחה היו קיימים.
נכון, יש לך שנת משבר, במשבר אתה אמור להתעלות, להפר, המשבר הרי מסית אותך מכל מיני נקודות מחלוקת, גם הנקודות מחלוקת האחרות, כמו הסיפוח שלא היה, הרי זה זז הצידה, הגיעו הסכמי אברהם במקום, היינו אמורים לצאת לכיכרות יחד, ולשיר כתף אל כתף, אך אל אך, בחיבוקים גדולים, נכון? זה לא קרה, כי באמת הממשלה הזאת הייתה מעשה רמייה, שהיה אמור לשחק על זמן לקראת בחירות אחרות, בחירות שכבר היו יכולות להגיע בקיץ הקודם, אני מזכיר לך, ולכן מראש ידענו שזה לא יצליח, הבנו למה זה לא יצליח. גנץ, אני חושב, גם רע, הוא נכנס לזה בעיניים פקוחות, כל הטענות על זה שהוא לא זיהה את הסעיף בהסכם שנותן לנתניהו את הפתח מילוט, את אותו עקב אכילס של ההסכם המשוריין בברזל, כולל שינוי חוקי יסוד וכולי, שנותן לו את הממשלה הפריטטית ואת הרוטציה בתאריך נקוב, הוא כן ראה את זה, הוא ידע את זה, אבל זה כבר היה שלב שבו הוא מספר חד ספרתי בסקרים, נתניהו 40 ומשהו מנדטים בסקרים, בשיא משבר הקורונה, בסגר הראשון, וכבר לא יכל ללכת למקום אחר, הוא היה כבר מאוד חלש, והוא נכנס למלכודת הזאת בעיניים פקוחות, והבין לאן הוא הולך, הוא לא ידע שזה יהיה כזאת טלטלה, וכזה עינוי, אבל מראש הבנו שאין איזה סיכוי להצליח, לא עם הפרטנר הזה.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. אז קודם כל בוא ככה נשים את עצמנו באמת ניישר קו ונחשוב איך אנחנו רוצים להגדיר יחד בכלל את המונח הזה ממשלת אחדות לקראת הפרק הזה, ולמה בכלל המודל הזה כל כך יוצא דופן ומשונה.
אז באמת כמו שציינת, זה מודלים שונים שחווינו. זה יש מודל שבו יש גוש די הומוגני ומוביל, ואליו מצטרפת מפלגה יחסית גדולה או גדולה מהצד השני, או שיש באמת משהו שמונח שאנחנו מכירים היטב מימי הדיונים האלה, פריטטי, שוויוני יחסית עם שני כוחות מובילים, לאור תוצאה שהיא פחות או יותר שוויון, או באמת שוויון מוחלט.
אז אנחנו גם נדבר על ממשלת גנץ ונתניהו, שהיא פריטטית, אבל לא באמת, כי יחסי הכוחות לא שוויוניים, נגיע לזה בהמשך, אבל בוא נתחיל מההתחלה, מממשלת הליכוד הראשונה שקמה לנו בינואר 1966, בכנסת השישית, מה גורם לשני הצדדים להתכנס יחד?
שתי המפלגות שנכנסות לאותה ממשלת ליכוד לאומי, שקורית אגב שלושה ימים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, אז אותה ממשלה מגיעה מסיטואציה פוליטית אחרת. אחד, מפאי שונה, שכבר הופכת בעצם למערך, שכוללת את אחדות העבודה, זו מפלגה אחרת, אפילו את אחדות העבודה, בן גוריון לא רצה להכניס בזמנו לתוך מפאי ולעשות איזשהו איחוד, ואשכול היה מוכן. ובגין מצידו, שהיה נחשב מאוד חזק במחנה שלו, אבל מאוד מוגבל, הוא רצה להתמתן, הוא רצה להתמרכז, ולכן באותן בחירות הוא מצרף אליו את הליברלים, שהיו בעצם שילוב של הפרוגרסיביים והציונים הכלליים, שזה סוג של ימין רך כלכלי, מעמד ביניים, מפלגת מרכז, זה מאוד ממתן אותו, וזה הרבה יותר קל לעשות את האיחוד הזה.
אז בעצם אנחנו מגיעים לסיטואציה הזו, כשגם אשכול פניו להתמרכזות, וגם בגין פניו להתמרכזות, והם ניצבים בפני אתגר ביטחוני משותף, ומחליטים לשתף פעולה, אבל זו בטח לא ממשלת אחדות, כמו שאנחנו מכירים אותה מהימים האלה.
נכון, אשכול, למרות שהוא יחסית חזק פוליטי, ערב ששת הימים, כולם זוכרים את נאום הגמגום ברדיו, המדינה בחרדה מוחלטת, ויש לחץ גדול להכניס לא את המפלגה הזאת, את גחל של בגין, אלא דווקא מפלגה אחרת, את רפי של פרושי מפאי, פרס, דיין וכמובן בן גוריון. בן גוריון נשאר באופוזיציה, רפי מצטרפת, אבל אשכול רוצה לעשות את זה כמשהו רחב יותר, ולכן הוא פונה לבגין ולספיר מהליברלים, ומציע להם להצטרף. הם נכנסים לממשלה, קוראים לממשלת ליכוד לאומי, הם מתמנים לשרים בלי תיק, וככה הממשלה הזאת נוצרת, למעשה בסיטואציה ששוב, רק בגלל שיש כאן מציאות פוליטית שאינה כוללת את בן גוריון, אפשר לייצר איזשהו קר לשיתוף פעולה שלא היה קודם.
אבל הסיבה היא סיבה ביטחונית, וזו ודאי לא ממשלת אחדות במובן הזה שאין ספק שמי שמוביל את הממשלה זה אשכול, והוא פשוט מצרף עוד מפלגה קטנה יחסית, שהיא בוא נאמר עוד שותף מבין שותפים רבים.
נכון, וזה גם סוג של הצטרפות על דנאי, אני מזכיר, פרס, דיין, אנשים, הם קיבלו תפקידים ביצועיים, דיין התמנה לשר ביטחון בלחץ ציבורי מאוד גדול, אבל בגין וספיר, הם מתמנים לשרים בלי תיק, כלומר הם שם בעצם באמת בשביל הליכוד הלאומי, וגם עבור בגין להכשיר את דמותו כאדם שלא חייב להיות באופוזיציה, שיכול להיות חלק מהמיינסטרים, שיכול להיות חלק מההנהגה העתידית, ולא האופוזיציונר הנצחי. זה היה מאוד חשוב להם, והממשלה הזאת נמשכת גם אחרי ששת הימים, ואפילו אחרי 69, בגלל שהמצב הביטחוני, אמנם יש ניצחון גדול בששת הימים, אבל זמן לא ארוך אחרי זה פורצת מלחמת ההתשה, והיא נמשכת גם במהלך בחירות 69, שבהם יש כבר את גולדה אחרי שאשכול הלך לעולמו.
אוקיי, אז אם אנחנו מסכמים באמת את הממשלה הראשונה שבה יש באמת מפלגות משני הצדדים, זה נעשה בגלל אתגר ביטחוני, זה יחסית הייתה הצלחה, בוא נאמר לכל צד היה את האינטרס שלו להמשיך עם זה, בגלל זה זה המשך גם יותר מפעם אחת, אבל זה כאמור לא דומה למה שאנחנו רואים עכשיו, זה באיזשהו שלב גם מתפרק.
כן, אבל זה מתפרק, וכדאי בכל זאת להגיד לזה מילה, למרות שבבחירות 69 זה סי מנדטים שלא ראינו מעולם למפלגה אחת, זה 56 מנדטים למערך החדשה בראשות גולדה, לא צריך את גחל, אבל הם עדיין מוזמנים, ובגלל שאנחנו מלחמת ההתשה, גולדה רוצה להמשיך את הקיים, גם בגין רוצה להמשיך את הקיים, וספיר אפילו כבר מקבל תיק את המסחר והתעשייה. אבל הם פורשים עם ההסכמה על הפסקת האש מול מצרים באוגוסט 70, וזה בעקבות לחץ פנימי בגחל. בגין ממש לא מוביל את זה, הוא מתלבט, וגם לא הליברלים, וזה צמוד מאוד. במרכז גחל, 117 חברי מרכז תומכים בפרישה, 112 מתנגדים. בגין לא יודע לאן הוא ילך, הוא חושב שהוא הולך אולי למדבר פוליטי שממנו הוא כבר לא ישוב, אבל דווקא בגלל הפרישה הזאת והאירועים שיקרו אחרי, וממשלת רבין הראשונה ומלחמת יום כיפור, אז אנחנו כבר מתחילים לראות תנודות פוליטיות שיוצרות למעשה את הגושים שאנחנו מכירים היום בצורות כאלה ואחרות, והם בתורם ייצרו את המציאות הפוליטית שיכולה לאפשר ממשלות אחדות בצורות שאנחנו מכירים.
אוקיי, אז אם אנחנו מסכמים את החלק הזה, כאמור, ממשלת האחדות הראשונה הייתה מין, בוא נאמר, ממשלה שהיה בה משני הצדדים, אבל ודאי לא בצורה שווה, היא הייתה יחסית מוצלחת, נכונה לזמנה והתפרקה ברגע שהדבר הזה כבר לא שירת את האינטרס של שני הצדדים, והפעם הבאה שאנחנו ניצבים בפני סיטואציה כזו של ליכוד או אחדות לאומית, אנחנו כבר בשנות ה-80, ואז האתגרים הם שונים לגמרי, לא עוד אתגרים ביטחוניים, אתגרים כלכליים, אתגרים חברתיים וגם דדלוק פוליטי, כמו שאנחנו רואים היום. זה כבר הרבה יותר דומה למה שאנחנו מכירים היום.
נכון, אז ניתן איזשהו רקע פוליטי שמסביר גם איזה תהליך עברה המדינה או איזה תהליך עברה הפוליטיקה הישראלית בהקשר זה, ודיברנו על תחילת היווצרות הגושים. הרי ב-74 כשנוצרת ממשלת רבין הראשונה, זו גם אותה שנה שקם גוש אמונים. הם מתחילים למשוך את הנציגים של הכיפות הסרוגות יותר ימינה. המפד"ל היא תמיד חלק מהממשלות של המערך. אבל ברגע שלרבין מצרף את רץ והולך לכיוון מסוים, מדבר להתנחלויות בצורה מסוימת, מהצד השני גוש אמונים ומשכים את המפד"ל, אז כבר קל להגיע למשבר כמו משבר מטוסי F-16 שאנחנו מכירים, ואז מתחילה להיווצר איזושהי תרבות פוליטית אחרת, וכשבגין עולה לשלטון, הוא כבר מכניס לפעם ראשונה את החרדים לקואליציה. כלומר, אנחנו רואים כבר היווצרות של גושים. וב-81 זה כבר ברור מהם הגושים, מהו הגוש של בגין ומהו הגוש של פרס. כך אנחנו גם מגיעים ל-84, אם כי מעבר לעובדה שהמדינה הייתה במצב כאוטי לחלוטין, מלחמת לבנון, הבוץ, מאות הרוגים וגם אינפלציה של 400 ובהמשך גם כמעט 600% לשנה, הריסוק הפוליטי היה אז מוחלט. היה שיא של מפלגות שנכנסו לכנסת ב-84, היו 15 סיעות, וזה למרות שהעבודה המערך אז כן, והליכוד מקבלים ביחד 85 מנדטים. זה מדהים, היו שם סיעות יחיד, זה פשוט היה בלגן מוחלט, אבל הם מגיעים לדדלוק. למה בעצם בכלל הם מגיעים למצב כזה? פרס אמור לנצח בקלי קלות במצב כזה, ובאמת הסקרים, ואת יודעת, שמעון פרס תמיד כינו ראש ממשלת הסקרים, הסקרים מנבאים להם ניצחון מוחץ, אבל ברגע האחרון, הליכוד עושה כמה מהלכים בקמפיין שמביאים לו נקודות, מהילדה ליסה פרץ בקריית שמונה, ספי ריבלין שדי מוחץ את הגשש בתשדירים, אבל עוד הבטחה אחת חשובה, וזה אהוד אולמרט מספר שהוא הציע ליצחק שמיר, ובאמת בישורת האחרונה הם יוצאים בקמפיין שבו שמיר מתחייב, אם ניבחר, אם תצביעו לנו, אנחנו נחתור לממשלת אחדות, לממשלה יחד עם המערך, בגלל המצב, זה נותן לליכוד נקודות.
מוכר לי מאיפה שהוא,
זה מוכר לך בדיוק, ממש כמו סיבוב בית של כחול לבן, זה בדיוק היה אותו מסר של יצחק שמיר, שהגיע מאוד מוכה, כן? הוא ניצח את דוד לוי ברוב לא גדול, וקצת לפני בחירות 84, אריק שרון כמעט מנצח אותו במרכז הליכוד, אותו אריק שרון שעה זה סבא ושתילה.
זה תמיד טריק של מועמדים חלשים יחסית, אל תדאגו, זה לא יהיה רק אנחנו בדיוק, נחבור מאוד, לאיזה כוח מאוד, חזק מאוד, ויהיה בסדר.
בדיוק, הוא מאוד מאוים מבפנים, בעיקר על ידי אריק שרון, והוא לא מרגיש חזק מספיק, אבל הוא מצליח להגיע, למרות שאין שום הפתעת אוקטובר, כמו ב-81, 88, 96, ונוכל לדבר עליהם, המערך לא מגיע להישג שאמור להגיע אליו, שמיר מצליח להגיע לתיקו, תיקו יחסי, כן, 60 ממליצים על פרס, 54 ממליצים על שמיר, אבל זה עדיין בלוק של 60. למה 54? יש ח"כים שבכלל לא נמצאים במשחק, כולל מאיר כהנא שאפילו לא מוזמן לבית הנשיא כדי לתת המלצה.
הם הליברמן של אז, הם אלה שיושבים על הגדר ולא מוכנים להכריע
לשום כיוון. הליברמן של אז הוא אדם אחר, והוא מאוד חשוב לסיפור הזה, קוראים לו עזר ויצמן, שמקים מפלגה בשם יחד, והיא אמורה להיות הפתעת הבחירות. הציפייה היא שתהיה המפלגה השלישית בגודלה, ועוד לפני הבחירות מתחילים איתו בשיחות ומציעים לו פיתויים מהליכוד, תחזור להיות שר הביטחון, תהיה משנה לראש ממשלה, יש אפילו אגדות שמספרות שכבר אז המציאו, ואת הרוטציה התיאורטית בשביל ויצמן עם שמיר, ויצמן לא מוכן לשמוע, ויצמן ממליץ על פרס, אחר כך הוא גם התאחד עם המערך.
למה הוא לא היה מוכן לשמוע? הרי היום יש את התיקי נתניהו, ויש את הדם הרע בין ליברמן לנתניהו, שגורם לכך שליברמן לא יחבור אליו, אפרופו הפרק הקודם שלנו, אבל למה ויצמן לא רצה את כל הכיבודים האלה?
ויצמן היה ממובילי הסכם השלום עם מצרים, בעוד יצחק שמיר כיושב ראש הכנסת הצביע נגד ההסכם הזה. ויצמן הלך מאוד לכיוון המדיני, והלך מאוד מאוד שמאלה. אני מזכיר שזה השר הראשון שנפגש עם בכירים מאש"ף בהמשך, ולכן הוא אידיאולוגית לא יכול להיות שם, הוא לא רוצה את הליכוד בשלטון, הוא מתחייב למערך, הוא גם מביא תוצאה מאוד נמוכה, אבל עם השלושה מנדטים שלו, זה מספיק לפרס לעשות את הגוש החוסם שלו. ואז אנחנו באמת נמצאים באותו דלו, כמו שאת אומרת, וחיים הרצוג, הנשיא דאז, הוא גם זה שטובע על הדרך את המונח, בואו נקים ממשלת אחדות לאומית, הוא מפציר בצדדים, הצדדים מתחילים לדבר, משני הצדדים יש אנשים שמנסים לחבל, בעיקר אריק שרון, שמסייע ללכת לחרדים ולעוד גורמים ולנסות להפיל את זה.
הוא הימינה של היום.
הוא הימין של היום, הוא כן תמיד היה חישוקאי של שמיר, אבל הוא מנסה להפיל את זה, ושמיר מצידו, שמאוד חושש משרון, וחושש שדווקא אם הוא הצליח להקים ממשלה צרה, אז הוא ייאלץ להחזיר את שרון למשרד הביטחון, ושרון יעשה לו את המוות כיור הליכוד, שמיר מעדיף את הממשלה הזאת. הוא ממש מעדיף, בסופו של דבר מגיעים אל אריק שרון אנשים מפלגת העבודה, מציעים לו תיק מסחר ותעשייה עם סמכויות מורחבות, מצליחים לפייס אותו, שני אנשים שמובילים את זה אז זה משה שחל ומשה ניסים, בהתאמה מערך וליכוד, שני משפטנים מאוד מנוסים, מאוד מתוחכמים, ומגיעים להסכם, אם כי אנשי שמיר אומרים לשמיר, פרס לא יקיים את ההסכם, תקשיב לנו.
היו כאלה שאמרו אז שפרס לא יקיים את ההסכם.
חד משמעית, וגם פרס בעצמו שקל לא לקיים את הסכם הרוטציה, שאמר שאחרי 25 חודשים הוא מתפטר ומעביר לשמיר, זה לא כמו מה שאנחנו מדברים היום על חקיקה ממש מעוגנת, אלא הסכם קואליציוני שאפילו לא נוקף ביום מסוים, אלא לקראת תום 25 החודשים הראשונים, יתפטר וימליץ לנשיא על מחליפו להקים את אותה ממשלה בראשותו. עם אותו הרכב של ממשלה.
טוב, בכל זאת אנחנו לומדים מפעם לפעם, והחקיקות והכללים וההסכמים שנכתבים, נכתבים על סמך ניסיון העבר. בוא באמת ננסה להבין על סמך מה הוקמה הממשלה הזו, מה היה הסיכום באמת בין שני האישים, ואיך זה עבד בפועל, עד כמה זה באמת הוכיח את עצמו במבחן המציאות.
אז קודם כל, נגיד שוב, בשביל המציאות הפוליטית, נסביר שזה באמת דברים שאנחנו ראינו אותם מתאבים אז, ואנחנו מכירים מיטב היום, המפלגות הדתיות הולכות עם שמיר, נאמנות לו, וגם נכנסות לקואליציה, בעוד ששמאל רעיוני שמתנגד אחד לאחדות, שתיים בכלל לממשלה מהסוג הזה, לישיבה עם הליכוד, אז הם מעדיפים להישאר בחוץ, מפה מתפצלת מהמערך, רץ כמובן נשארת בחוץ, שינוי נשארת בחוץ, הם לא נכנסים...
יש דברים שלא משתנים, יש דברים שלא משתנים.
בדיוק, ודתיים, מה שנקרא הבלוק, נכנסים על חשבון הליכוד באותה חלוקה פריטטית שאז, הם בונים ממשלה שאמורה לתפקד די ביעילות וחייבת למעשה, כי באמת המדינה נמצאת באחת התקופות הכי קשות שלה, סוג של קבינט החלטות, 5 למערך, 5 לליכוד, הם מבינים את מקומם, אבל השאלה האם ההישגים שהממשלה הזאת הגיעה אליה, והם הישגים מפוארים שמדברים עליהם לא פעם, בעיקר...
הישגים כלכליים.
קודם כל, הישג כלכלי אדיר שנלמד ממש בתי ספר לכלכלה בעולם. תוכנית הייצוב הכלכלית שהוציאה אותנו מאותו בוץ אינפלציוני של קרוב ל-600% בשנה, ממשבר אדיר, נלמדת בכל העולם עד היום. ועד היום, אומנם שני האישים מתים, אבל שר האוצר מודעי וראש הממשלה פרס, ואנשיהם עדיין נאבקים על הקרדיט למי יש יותר קרדיט בעניין הזה. אבל גם מלחמת לבנון, שהייתה באמת מלחמה שלא חווינו עד אז, היינו באמת בבוץ, זה לא הייתה מלחמת ההתשה. וזה לא אומר שיצאנו מלבנון, אבל כן השגנו את רוב החיילים לרצועת הביטחון שהכרנו לאחר שנים אחרי זה, וזה שני הישגים מרכזיים. האם הם כתוצאה מהממשלה הזאת? אני לא חושב. למה? כי בסופו של דבר...
יכול שהם היו קוראים גם ככה.
הם היו קוראים גם ככה, לדעתי בוודאות. קודם כל, הגורמים שאיתם היה את השיח המרכזי לגבי תוכנית הייצוב הכלכלית, היו ההסתדרות, שהייתה בשליטת המערך כמובן, והתאחדות התעשיינים, שגם היו יותר בשיח פורה ואפקטיבי עם המערך ואנשיו, אז היא הייתה קורית. ובאותה תוכנית עיצוב, מודעי שהוא האיש של הליברלים בליכוד, זה עדיין לא מפלגה שנטמעה באופן סופי פנימה, הוא מוביל אותה כמובן עם פרס, אז הוא חייב להצביע בעד, שמיר מצביע בעד מתוך אחריות, אבל כל שרי הליכוד מתנגדים. כנה לגבי היציאה מלבנון, היציאה מלבנון מתאפשרת למרות ששרי הליכוד מתנגדים, בסופו של דבר מצליחים לשכנע את דוד לוי וגדעון פת להימנע בהצבעה והתוכנית ליציאה מלבנון עוברת, אבל הממשלה הזאת כל הזמן מתנהלת ככה עם כל הזיכרונות והרומנטיזציה שעושים לה, כל הזמן היו שם חיכוכים, כל הזמן היו שם דעות מנוגדות.
אז בוא באמת תכניס אותנו למאחורי הקלעים של הממשלה הזו. איך זה עבד בפועל? איך הייתה הדינמיקה היומיומית? הדלפות אחד נגד השני, מנסים ככה אחד למסמר את השני. איך זה עבד בפועל?
זה עבד כסוג של אופוזיציה בתוך קואליציה, כל פעם מהצד השני. כלומר, כשפרס היה ראש ממשלה, שרי הליכוד תדרכו נגדו, שרי הליכוד פעלו נגדו, הסי נרשם, כשאותו מודעי שאנחנו מדברים עליו, לא מעט, קרא לשימון פרס ראש ממשלה מעופף, כי הוא בא לנסוע לחול, ושימון פרס שנעלב עד עמקי נשמתו, וכבר באמת נשבר לו מהתדרוכים והקיצות וההתנגדויות והתקיעת מקלות בגלגלים ששרי הליכוד, דרש מיצחק שמיר לפטר את מודעי, והממשלה כמעט התפרקה על הסיפור הזה. עד שבסופו של דבר הגיעו להסכמה, ובאמת מודעי הוא אף ממשרד האוצר, ועשו הצרכה עם משה ניסים, בין משרד המשפטים למשרד האוצר. אבל ככה זה היה כל הזמן. אבל מעבר לזה, אני חושב שהיה בזה אלמנט חשוב, כי למרות הקלקולים, דווקא התקופה הזאת, אנחנו מדברים על תקופה ביטחונית ומדינית די סוערת, עם ממשל לא מאוד ידידותי של רייגן בארצות הברית, שרוצה שאנחנו נתקדם מדינית, שמצרים לא הספיק להם, מה שנקרא, זה התקופה שממשלת האחדות, אני חושב, עיצבה יותר מכל את השמאל והימין המדיני שאנחנו מכירים היום. כלומר, הם נולדו שם, בממשלה הזאת.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
זה מעניין לשמוע רותם שבמקום שממשלת אחדות תביא לאחדות והתקרבות אידיאולוגית אולי דווקא גורמת לכל אחד כל הזמן לחדד את העמדות שלו וככה לעמוד על המשמר וזה מה שיצר באמת את אותה, נכון, אותו חידוד אידיאולוגי שאתה מדבר עליו.
וגם חוסר אמון מוחלט. תשמעי, כשיצחק שמיר נכנס ללשכה שלו כראש ממשלה, הוא מחפש את הניירות, את כל התיעודים, וכל המסעות המדיניים וכל הפגישות של פרס, ואנשי פרס העלימו הכל. כלומר, הייתה שם חשדנות בלתי נגמרת. אני אומר שוב, הם חשבו שהוא לא יקיים את הרוטציה, גם הוא שקל. הסיפור הוא ש, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל האגדה אומרת שסוניה פרס הכריחה אותו לקיים את הרוטציה. האגדה אחרת אומרת שהוא בכבוד שלו, בגלל שטענו במאמרים וכו', שהוא לא יקיים, אז מתוך הכבוד, מתוך האגו אמר, אתם תראו, אני דווקא כן אקיים. אבל שוב, זה באמת חשדנו בלתי נגמרת, וכשפרס הופך לשר חוץ במקום שמיר, ושמיר הוא ראש ממשלה, זו כבר אופרה אחרת לגמרי. אחד, כי כבר נפטרנו משתי הצהרות המרכזיות, שזה לבנון והמשבר הכלכלי, ועכשיו פרס רוצה להתקדם, ולהגיע לבחירות 88 עם נקודת מינוף מאוד מאוד חזקה. הוא רוצה לעשות פריצת דרך מדינית, ואז הוא פועל מאחורי הגב של שמיר, בערך באותה צורה שהוא פעל עם הסכם אוסלו מאחורי הגב של רבין. רק שכאן זה לא רבין, זה שמיר, זה מפלגה אחרת, זו אידיאולוגיה אחרת, ולכן זה יוצר שם מתח מאוד מאוד גדול, כל סיפור הסכם לונדון.
אם בכל זאת אתה צריך אבל להשוות בין פרס לשמיר וגנץ ונתניהו, אני יודעת שזה קצת בקשה קשה, כי זה אנשים שונים ותקופות שונות, אבל בכל זאת אתה מזהה נקודות דמיון? זאת אומרת, פרס היה נתפס כבאמת ככה מניפולטור פוליטי שאי אפשר היה לסמוך על המילה שלו, כמו כן, שהיום אם, אולי גנץ מסתכל על זה.
אם כבר אז באמת תפסו את פרס כנתניהו של היום, כמניפולטור פוליטי, בדיוק כמו שאת אומרת, ואי אפשר לסמוך עליו. שמיר היה נחשב לאדם עם מילה, כן? אבל גם לאדם שמאוד קשה עורף, הם לא העריכו אחד את השני. עם זאת, הם הפכו את המערך למה שהפך למפלגת העבודה שאחר כך, ואת הליכוד, לאותו ליכוד ימני שאנחנו מכירים בהמשך, ויצרו את המחנות הפוליטיים שאנחנו מכירים, אבל אי אפשר היה לא להגיע לקלקולים.
אז גם אם הארבע שנים האלה היו יחסית מוצלחות, אחריהן הגיעה נקודת השפל הגדולה ביותר עד ימינו אנו בפוליטיקה הישראלית, שזה כמובן התרגיל המסריח, כשפרס מנסה באמת ככה מאחורי הגב של שמיר לזכות בכהונה, ויכול להיות אולי רותם שזה מעין ריאקציה, זאת אומרת, היה להם מספיק מניסיונות האחדות האלה, וכל אחד ככה בסיבוב הבא כבר ניסה לגמרי ללכת לממשלה הומוגנית.
תראי, כשהם הולכים לבחירות 88, פרס שוב, כמו כל מערכת בחירות, כל ימיו, כנראה עוד מאז הנוער העובד, משוכנע שהוא ינצח, ושוב חווה את מה שהוא חווה. הוא אמור לנצח, הוא מוביל בסקרים, בסופו של דבר הליכוד מוביל על המערך במנדט אחד, בניגוד לסקרים, והליכוד מרכיב ממשלה, ואין רוטציה, יש את, כמעט את אותו הרכב שהיה קודם, אבל פרס הולך למשרד האוצר, לא בדיוק המקום שהוא חפץ בו, רבין בדיוק במקום שהוא חפץ בו, משרד הביטחון, הוא לא רוצה לעזוב אותו.
הבחירות האלה מסתיימות, ובסופו של דבר הצדדים שוב צריכים ללכת לאחדות, רק הפעם בתנאים פחות נוחים לפרס.
כן, הצדדים הולכים לאחדות בתנאים פחות נוחים לפרס, אבל פרס מעדיף את זה. מעדיף את זה כי זה ה-DNA שמפלגת העבודה, כן? הישבן שלנו לשררה נמשך. אנחנו חייבים להיות שם, ועדיף להיות אפקטיביים ולפעול מתוך ממשלה ולא מחוץ לממשלה. כמובן שזה תיאוריה לא נכונה, כי אנחנו רואים שהם חזרו לשלטון מתוך האופוזיציה של 92.
אבל רותם, אם אנחנו מנסים להבין מה בעצם גרם לזה שממשלת האחדות השנייה של 1988 לא האריכה ימים, האם נכון לומר שהמודל שבו לא היה רוטציה, זאת אומרת שרק שמיר אמור היה לשלוט לאורך 4 שנים, היא הייתה שורש הרע, זה מה שהיה אחד המניעים המרכזיים של פרס לנסות להפיל אותו מאחורי גבו ולעשות את התרגיל המסריח?
אני חושב שברגע שנוצרו נסיבות שמאפשרות את זה, לא היה סיכוי שפרס יימנע לעשות תרגיל כזה, אבל שוב...
אבל הוא יצר את הנסיבות.
אבל לא, הוא לא יצר את הנסיבות, כי הנסיבות הן אחד שהוא סחב 3 שנים איתו את העניין של הסכם לונדון ששמיר קטל וקבר עוד לפני שנולד. אני מזכיר שאינטיפאדה משתוללת בחוץ, ויש לחץ גדול מארצות הברית, וברגע שאתה מזהה איזשהו סיכוי לקחת גורמים מהצד השני ולעשות חילופים בתוך הכנסת, כל פוליטיקאי טוב היה מנסה לעשות את זה. זה לא ששמיר נבחר באיזשהו רוב מוחץ, הוא נבחר במנדט מעל המערך, ולכן אפשר לקרוא זה התרגיל המסריח, והוא אכן תרגיל מסריח במובן של איזה מחירים היו מוכנים לשלם אז, בעיקר למפלגות הדתיות, כשבסוף לא נכנסו, כן? וזה משהו מאוד חשוב. למה הם לא נכנסו? שם נכנס המרכיב הזהותי, הרבנים מתערבים, אותו נאום של הרב שח, הלוכלי השפנים מהקיבוצים, שזה בעצם נאום שאומר, המפאי, המערך, זה הכל אותו דבר, ואיתם אסור לשבת. הם בסוף חוזרים לנאמנות לבלוק, וכך נופלת ממשלת פרס הפוטנציאלית. אבל מה שמניע את פרס למהלך הזה, זה נכון, גם חלון הזדמנויות, אבל גם מרמור מאוד קשה ומורת רוח מההתנהלות של שמיר, בעיקר בצד המדיני, וזה באמת משהו שחשוב לו, זה...
זה אי אפשר לקחת מפרס. אז בואו, לפני שאנחנו מתקדמים לממשלות האחדות המשונות של שנות ה-2000, בואו נסכם את הפרק הזה, מה לדעתך אנחנו יכולים ללמוד מממשלת האחדות של שנות ה-80, במובן הזה שבכלל יש ברוטציה, זה קרה רק פעם אחת בתולדות המדינה.
קודם כל, את מבינה שזה המצאה ישראלית מוחלטת, וזה עיוות, אין דבר כזה בעולם. חוץ ממדינה אחת שנקראת שוויץ, שיש בה 7 שרים, ויש רוטציה בין חלק מהשרים בתפקיד ראש הממשלה, כי זה איזשהו מבנה פוליטי שאנחנו לא נבין זאת, הם בטח גם לא יבינו אותנו, לא קיים דבר כזה כרוטציה בשום מקום בעולם. וגם ממשלות אחדות זה לא משהו באמת שקיים, וגם ממשלות קואליציוניות עם הרבה מפלגות בקואליציה זה כמעט לא משהו שקיים. אנחנו רגילים למצב הפוליטי הזה, וזה מצב פוליטי ייחודי לנו. העובדה שיש הרבה מפלגות בתוך קואליציה, את יודעת, היחידה באירופה לצורך העניין שיש בה 7 מפלגות בתוך הקואליציה זו איטליה, וזה לא בדיוק דמוקרטיה או שיטה פוליטית שאנחנו מתקנאים בה. המצב אצלנו הוא עקום, והוא זה שייצר את הקרקע שמתוכה יכול לנבוט איזשהו יצור מוזר כזה שנקרא ממשלת אחדות. מה גרם לזה אז, ומה אנחנו לוקחים את זה מאז? את הקלקולים של מפלגת העבודה שלא יודעת לשבת באופוזיציה באמת ולבנות תחליף, אלא רוצה לשבת בממשלה, והיא חושבת שמשם היא תוכל להמשיך להיות חלופה, ואנחנו רואים לאן זה הגיע, מפלגת העבודה כבר לא קיימת, הלכה למעשה, והצד השני, ליכוד שהיה אחר, זה לא אותו ליכוד של היום, שעדיין הרגיש במקומות מסוימים, שצריך יותר לגיטימציה ציבורית, יותר יציבות וכולי, ואז הדבר הזה נפסק, שנות ה-90 אנחנו רואים באמת מצב שונה לחלוטין, ממשלת רבין היא משהו אחד, ממשלת נתניהו היא משהו שונה לגמרי, אם כי במאמר מוסגר, כמעט בכל ממשלה, חוץ ממשלת רבין הראשונה, יש שיח על אחדות כולל בממשלת נתניהו הראשונה, השיח הזה עולה מדי פעם.
כן, למרות שזה לא בדיוק אחדות במובן של שנות ה-80, שכפי שראיתנו היה מאוד מאוד מאתגר, זה לא היה בדיוק יצור
לא,
שהיה
אחדות, אחדות
קל לקיים אותו.
לא, אחדות במובן של להכניס מפלגה יריבה גדולה, ואולי את הגדולה ביותר, לתוך הממשלה שלך.
כן, וכל שני וחמישי זה יצור שכמעט התפרק, אבל אחר כך יש איזשהו ניסיון תמיד להכניס עוד מפלגה מהצד השני, להערכתי, כדי למנוע סחטנות, כי הרי אם אתה תשתף פעולה רק עם הצד שלך, היו לך פשוט פחות אופציות לשחק איתן. אז משנות ה-2000 בעצם אנחנו רואים, בוא נגיד, מיני ממשלות אחדות, נכון לומר את זה כך?
נכון, בדיוק לומר את זה כך, אבל אנחנו גם, לכל אחת מגיעה מנסיבות אחרות. למשל, ממשלת האחדות של שרון מגיעה מתוך המצב הרי נתניהו יכל להיות כבר ראש ממשלה, אז הוא הוביל על שרון בגדול, ואם הוא היה בסוף מתמודד מולו בפריימריז לקראת ההתמודדות מול ברק, כשממשלת ברק סיימה את חייה הקצרים מאוד, אז הוא היה מנצח אותו, אבל נתניהו אמר, אז אני לא רוצה, אני לא מוכן אם הכנסת לא מתפזרת, אני לא אהיה ראש ממשלה בראש סיעה של 19 ח"כים, שזה מה שהיה אז הליכוד, וישראל אחת, העבודה היו 26 ח"כים. שרון כן נבחר בנסיבות האלה, ואז הוא ראש ממשלה עם הסיעה הכי קטנה אי פעם, 19 חברי כנסת. הוא לא יכול לא להכניס את מפלגת העבודה, ולמפלגת העבודה קל מאוד להיכנס, כי אני מזכיר את הנסיבות שבהן שרון עולה. חוץ האינטיפאדה השנייה. ולכן המשבר הזה, בתוספת משבר כלכלי, שוב, זה מזכיר לנו את שנות ה-80, מכניסים את העבודה בקלות.
נראה לי זה מזכיר לנו שישראל מיום הקמתה מתמודדת תמיד, או עם משבר ביטחוני, או עם משבר כלכלי, או גם וגם.
כן, אז זה לא רק הסיטואציה שהיא מאוד דומה, נסיבות שכמעט משתכפלות, פה יש אינטיפאדה שנייה ומשבר כלכלי, ואז היה מה שהיה אז, אלא גם אותה דמות משנות ה-80 חוזרת אחרי ברק להיות יושב ראש מפלגת העבודה, זה אותו שמעון פרס, והדמות המובילה החדידו זה פואד בן אליעזר, מאגף הניצי הימני יותר של מפלגת העבודה, קל להם מאוד להיכנס לממשלת שרון, ויש שם שיתוף פעולה יפה, פרס ושרון, ודאי פואד ושרון, פואד מופך לשר ביטחון, מוצאים שפה משותפת, הם מצליחים לעבוד יחד, הם מעבירים תקופת חומת מגן והתמודדות כלכלית, והממשלה עובדת לא רע בכלל. אבל גורמים בתוך מפלגת העבודה חושבים שזו טעות, בעיקר חיים רמון ויוסי ביילין, שהם גם ממומרים וגם מאוד נגד הקונספציה, ורמון, לא משנה, לא ניכנס לזה, רוצה אז את גדר ההפרדה, ושרון לא רוצה ללכת לשם, והם מושכים לכיוון אחר. ואז פואד נבחר ליו"ר מפלגת העבודה, והוא מקבל את זה כסוג של פיקדון זמני, כי זהו בחירות במחלוקת שלו מול בורג, גם לא ניכנס לזה, סיפור מאוד ארוך, והוא מחזיק את היורות הזאת ורוצה לנצח ולהיות יור קבוע, ולכן הוא צריך למשוך שמאלה. ב-2002, סוף 2002, על דיוני תקציב, הם יוצאים מהממשלה, למרות זאת פואד לא נבחר בכל זאת, נבחר עמרם מצנע, שמושך את המפלגה עוד יותר שמאלה, הם נשארים באופוזיציה, ולמרות שעמרם מצנע פורש אחרי מספר חודשים, זה באמת הכהונה הקצרה והזויה ביותר בראשות מפלגת העבודה, והיו לא מעטות כאלה, שמעון פרס שוב חוזר להיות יור זמני, והם עדיין לא נכנסים, אבל אז הם כן נכנסים לממשלת שרון בנקודת זמן מאוד מעניינת, שתעצב מחדש את הפוליטיקה הישראלית, וזו ממשלת האחדות, שכנראה מלמדת אותנו כמה דברים מאוד חשובים, מדבר ממשלת האחדות השנייה של שרון עם העבודה, שזה שוב פרס.
כשהיא זאת שבעצם על הרקע שלה היה מפץ של הקמת קדימה, שמאז הפוליטיקה
בדיוק.
כבר לא
עכשיו,
חזרה להיות
נול...
כפי
איך
שהיא
זה...
הייתה.
איך זה נולד? שרון מצד אחד מתמרכז מדינית, מפת הדרכים וכו', ואחרי זה כמובן ב-2004 מכריז על תוכנית ההתנתקות, שרי שינוי שמבינים שאין לו את האג'נדה האזרחית שתואמת להם פורשים מהממשלה, על רקע התקציב והחרדים וכו'. העבודה נכנסת במקומם, להעביר עם שרון את ההתנתקות, ואז יש לך שוב שני מחנות בתוך המפלגות הגדולות, ששני המחנות האלה מושכים לכיוונים אחרים לגמרי. אחד זה מורדי הליכוד, שהולכים נגד שרון בסיפור ההתנתקות, ומעבירים נגדו את אותה הצבעה המפורסמת במרכז. מהצד השני, במפלגת העבודה, מרמור על פרס שהוא שוב הלך עם שרון, פרס אמור לנצח בכלילות פריימריז, מדהים אותו אדם בשם אמיר פרץ, ומנצח אותו ב-2005, ובגלל המרמור הזה של מובילי מפלגת העבודה אז, שרמון כבר מצטרף אליהם, וזה בעיקר פרס, רמון, גם דליה איציק ונוספים, והמרמור הגדול מאוד של שרון, מהליכוד, ממרכז הליכוד, מהבחירים, מהמורדים, הם אומרים, מתוך ממשלת האחדות הזאת נולדת קדימה, מתוך מטרה לרסק את שתי מפלגותיהם. שרון משוכנע שזה יהרוג את הליכוד, ופרס משוכנע שזה יהרוג את העבודה, והם מקימים פה מפלגת שלטון, מרכז שתמשול פה עשרות שנים.
אז זו בעצם הפעם הראשונה, בסוף היא לא משלה עשרות שנים, כמובן בגלל המצב הבריאותי של שרון, אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים שממשלת אחדות הסתיימה באחדות.
נכון, הם בעצם פיצלו את המפלגות שלהם, ומתוך ממשלת האחדות זאת נולדה מפלגת מרכז בשם קדימה, עם בכירים, עם אולמרט, ליבני, הנגבי, ועם פרס, רמון, איציק, זה באמת אנשים הבולטים ביותר במפלגות שלהם, מקימים פה מפלגה חדשה לחלוטין, מהניילונים, וזה משהו שלא ראינו עד כה, אני גם לא חושב שנראה לאור מה שהתפתח באמת בתורת הגושים ובסוציולוגיה או פסיכולוגיה הפוליטית של הפוליטיקה בישראל בתקופת נתניהו.
כן, ובפוליטיקה שנהייתה מאוד מאוד ככה, כל גוש מתבצר בצד שלו ורק מנסה להמריץ את האנשים שלו במקום לשכנע את הצד השני. אז בואו ננסה ככה, אנחנו לא נזכור את כולן, רק לומר ככה בכמה מילים את המאפיינים של הממשלות שבאו אחר כך. ראינו לא מעט ממשלות, לדוגמה ברק ונתניהו, היו דוגמאות נוספות לשיתופי פעולה כאלה משני הצדדים. בסך הכל, תקן אותי אם אני טועה רותם, כשמדובר על ממשלה די הומוגנית שרק נוסף למרכיב אחד, זה אולי מודל קצת יותר מוצלח מהמודלים הפריטטיים, שאולי באופן אינרנטי גם יוצרים הרבה מאוד ככה חיכוכים, כי כל צד אולי חושב שהוא זה שצריך לתת את הטון,
ובשילוב
שבו יש רק מפלגה אחת קטנה, זה די ברור מי אמור לתת את הטון, וזה המפלגה הגדולה.
אז אני חושב שאנחנו נותנים משקל יתר לאידיאולוגיה, ומשקל חסר לפרסונות. כי אם תקחי למשל את קואליציית קדימה והעבודה, הכל אמור לעבוד בסדר, לא? רוב אנשי קדימה הם אנשי מרכז, ימין מתון, חלקם אפילו שמאל, מה הבעיה שלהם להסתדר עם מפלגת העבודה, אבל ברגע שאהוד ברק מחליף את אמיר פרץ שם, אז אהוד ברק מחסל לאולמרט את הממשלה, את זוכרת את זה. כן. אז מה לא עובד פה? מהצד השני, נתניהו וברק.
אגב, גם היום הרבה אנשים טוענים שלפיד פרק את כחול לבן, בגלל שהוא רצה למצב את עצמו שוב כמועמד המרכז שמאל וכדומה. גם עכשיו המימד הזה הוא מאוד מאוד חזק.
המימד הוא מאוד חזק, כולל דיבורים על כך של ליברמן ולפיד מתואמים עוד מלפני סבב א' של בחירות 19, שזה המהלך, בסופו של דבר הם לא ייתנו לאף אחד מהשניים האלה להיות ראש ממשלה. אבל לכי תדעי, אבל שוב, הפרסונות זה משהו מאוד חשוב. נתניהו שמגיע ב-2009, נתחיל ונאמר שבנימין נתניהו לא בנוי באמת לממשלות אחדות. הוא לא בנוי לזה. הוא בן אדם שחי לפי אמיתי תורת הגושים. זה לא ישראל בחר המציא לו את זה באמת. זה משהו שפשוט מותאם עליו. זה יש אנחנו ויש אויבינו. זה אנחנו וצרינו. זהו, זה המצב תמיד. מעבר לזה, זה אדם, נזכיח את מלחמות הקרדיטים בממשלת האחדות של פרס שמיר, והעובדה שמפלגה אחת לא רוצה לתת קרדיט למפלגה אחרת. אז בנימין נתניהו, שזה אדם שהוא ואפסו עוד, הוא לא נותן קרדיט לשרי ליכוד, הוא מקעקע את ימינה, אז מה עם הצד שמנגד? אבל ב-2009 זה נתניהו קצת שונה.
אבל אני לא מקבלת את זה רותם, כי תמיד נתניהו ניסה להכניס מישהו מהצד השני, נכון, עד אולי אני, באמת בדיוק. לתקופת החקירות שלו, תמיד היה שם או את ברק, או אפילו את הרצוג הוא ניסה להכניס, הוא תמיד ניסה למהול את הממשלה שלו. ולעשות אותה רחבה יותר אחרי הניסיון הראשון שהיה.
התזה שלי אחרת לגמרי בהקשר הזה. 2009 זה קצת שונה, כי אני חושב שנתניהו, בגלל שהוא חזר אחד בראש העשייה השנייה בגודלה, 27 מנדטים מול 28 לקדימה, שתיים הוא חזר ממדבר פוליטי יחסית ארוך, ואחרי בחירות קודמות שהיו לו 12 מנדטים, והוא כן עוד רצה לפנות לאליטות. אגב, זו השנה, 2009, שמתחילות שיחות מוזס נתניהו, שנמשכות עד 2014. הוא רוצה לחזור, רוצה להתחבב על האליטות. זה לא אותו נתניהו שאנחנו מכירים עם המלחמות מול כל העולם, בועחה בחירות 2015 ואחרי, בטח בתקופת החקירות. זה נתניהו אחר. הוא רוצה את ברק, זה יחסים אחרים, זה עדיין המפקד הנערת שלו, הוא חושב שברק ייתן לו לגיטימציה, ייתן לו יוקרה, הם באמת גם עובדים מאוד יפה יחד. רוב המרמור, אגב, של המערכת הביטחונית הזה, נגד שניהם ונגד באמת התאום בין השניים האלה, אבל נתניהו יש מטרה משנית שחוזרת בכל המקומות האלה של האחדות, סוג של אחדות, שותפות עם מפלגה אחרת וכולי. אני חושב שהמטרה העיקרית שלו היא לפרק מפלגה גדולה שנמצאת מולו, או לפחות לייצר בה איזשהו ערעור, כי זה מחזק אותו פוליטית, וזה מה שראינו בכל אחד מהמקרים שבהם היה אחדות או ניסיונות לאחדות. ברק ומפלגת העבודה, נתניהו ידע שהעבודה לא באמת רוצה להיכנס, שרוב אנשי העבודה מתנגדים לזה, וזה באמת בסופו של דבר פיצל את מפלגת העבודה. אני זוכרת, פיצול של מפלגת העבודה וסיעת עצמאות של ברק, שמתה עוד לפני שהתמודדה פעם אחת בקלפי. מפלגת העבודה התפצלה, היא לא באמת התאוששה מאז לחלוטין. אחר כך היה קדימה ומופז, עם ה-28 מנדטים עדיין. מופז חודשיים לפני שהדבר הזה קורה שאנחנו מדברים עליו, במאי 2012, מתמודד מול לבני על רשות קדימה, וכותב, מצהיר, מה שנקרא read my lips, אני בחיים לא יושב תחת נתניהו, בחיים לא יושב תחת השקרן הזה. וחודשיים אחר כך הוא מנצח את לבני, המדינה אמורה ללכת לבחירות, הקואליציה הולכת להתפרקות, יש הנושא דת ומדינה חוזר, בעיקר בגלל סיפור חוק טל והחלופה שצריך חוקק וכו' וכו' וכו'. מופז נופל בשבי של נתניהו שמבטיח לו ערים וגבעות, חוק של שוויון בנטל, הוא למעשה מתנתק מהחרדים, שינוי שיטת הממשל, ומצטרף אליו. אחרי חודשיים, הדבר הזה מתפרק, ומה מתפרק איתו? קדימה מתפרקת. כלומר, הוא שוב מפרק מפלגה. מה קרה עם הרצוג? זוכרת כמה פעמים הרצוג הכחיש לך ולאחרים, שבכלל מתקיימות שיחות אחדות בין המחנה הציוני לליכוד, נכון? אבל התקיימו במשך שנה, והרצוג רצה להיכנס. האם בסופו של דבר באמת נתניהו...
ובסוף הוא הלך עם ליברמן.
בדיוק, האם באמת נתניהו נכנע ללחץ האדיר של לוין ואלקין, או שהוא עשה איזושהי החלטה מושכלת שאני הולך עם הגוש, ועל הדרך, כל הניסיונות אחדות האלה, פירקו דה פקטו את המחנה הציוני. הן כי יקעו את הרצוג.
אז אתה בעצם אומר שאם...
וכנה אל כחול לבן, צריכים... בסוף הוא מצליח לפרק את המפלגות האלה בגלל השיחות אחדות. את כל המפלגות שהוא קיים איתן אחדות, או ניסה לקיים איתן אחדות, הוא מפרק.
טוב, נחכה ונראה. מה שבטוח, אני חושבת שעל זה נסכים שנינו, עומדת להיות קדנציה מאוד מאוד מעניינת אם בסופו של דבר תקום פה ממשלת אחדות.
אם תקום.
אם תקום. אז רותם דנון, המון המון תודה, היה לי לעונג כרגיל, ובוא נגיד גם אם לא תקום, קיבלנו קורס מתומצת בהיסטוריה של ממשלות האחדות, אז הרווחנו, תודה רבה לצוות הנהדר שלנו, איתמר סוויסה, העורך, מתן בר על התחקיר, נתי צנעני, רן לוי, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, ודני תימור, המנהל העסקי, שבאמת עושים ימים כלילות להביא לכם תוכן איכותי עד הבית, וכמובן, תודה לכם, מאזינים יקרים, ניפגש בפרק הבא, בתקווה שעד אז כבר תהיה לנו ממשלה. להתראות.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.